רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
מאזינות ומאזינים, ערב טוב לכן, מה שלומכם? אתם בזמן זהב, תוכנית שמנגישה לכם ידע, כלים ורעיונות לעצמה, שמחה וחוסן. היום נדבר על אחד הנושאים החשובים בגיל הזהב, המשמעות. לא פעם אנחנו שומעים על אנשים שמגיעים לגיל הפרישה, ופתאום שואלים את עצמם, שואלים שאלה גדולה, מה עכשיו? אחרי עשרות שנים של עבודה, של עשייה, של מחויבות יומיומית, מגיע הרגע שבו השעון המעורר כבר לא מכתיב לנו את היום, אבל הלב מחפש עדיין משהו שימלא אותו. המעבר לפרישה יכול להיות מרגש ומשחרר, אך גם מאתגר. פתאום משתנה הקצב, הסביבה ואפילו הזהות שלנו. מי שיתרגל להיות מזוהה עם התפקיד שלו בעבודה, עשוי להרגיש אובדן של זהות. אבל האם הפרישה חייבת להיות הסוף? או שאולי היא דווקא יכולה להיות התחלה חדשה? מסע של גילוי עצמי ומשמעות חדשה. האורחת שלנו היום היא דוגמה חיה לכך שאפשר להפוך את הפרישה להזדמנות גדולה. פנינה קרן, אימא לשלושה, הייתה סמנכלית משאבי אנוש באוניברסיטת בן גוריון וגם בבנק ישראל. כיום היא יועצת ארגונית, היא מרצה באקדמיה, היא מלווה ארגונים ומנהלים בתהליכי שינוי ופרישה. אבל הסיפור המרתק שלה מתחיל דווקא אחרי הפרישה, כשבחרה לצאת למסע אמיץ במיוחד, טיפוס להר האברסט. מסע פיזי, נפשי, רוחני, ששינה את חייה ועזר לה למצוא משמעות חדשה. יחד עם פנינה, מאזינות ומאזינים, אנחנו ננסה להבין איך אפשר להתמודד עם תקיעות במעגל החיים, איך יוצרים לעצמנו אתגרים חדשים, ואיך עולם העבודה משתנה, משפיע גם על הדרך שבה אנחנו מתכננים את השנים הבאות. תישארו איתנו, כי מחכה לנו תוכנית מרתקת. אני נעמי חייקה, אני מומחית לגיל השלישי, אני מוסמכת מכון אדלר, אני מרצה, אני בעלת קליניקה פרטית. אם יש לכם שאלות, הערות, אתם יכולים לשלוח לי מספר הטלפון, גם עכשיו בשידור חי, 054-444-0668, או חפשו אותי בדף הפייסבוק שלי, נעמי חייקה. לפני שנתחיל בשיחה החשובה שלנו, כמו בכל שבוע, אני מזכירה לכם, השיח כללי הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. יש לכם איזשהו אתגר? תפנו לבעלי מקצוע. אנחנו נצא לשיר ראשון, פנינה כבר איתנו, ואחר כך השיחה המרתקת שלנו. תישארו איתי.
ישנם ימים ללא מרגוע, גם לא אמצע לי נחמה, ומוכרחה אני לנגוע בעשבים באדמה, לפסוע באותה הדרך בתוך פריחה.
חזרנו, וברוכה הבאה פנינה קרן.
ברוכה, תודה נעמי שהזמנת אותי באמת לספר את הסיפור שלי, ואני מקווה שהוא ישפיע על כמה שיותר אנשים.
אז אני לא רק מקווה, אני אפילו מאמינה ובטוחה, כי יש לך סיפור באמת יוצא דופן. ואני רוצה, מאזינות ומאזינים, להזכיר לכם, כי פנינה באה לדבר על המסע שלה להר האברסט, והר האברסט הוא הפסגה הגבוהה בעולם, נכון פנינה?
נכון מאוד.
הוא נמצא בהימלאיה, בנפאל לטיבט, ולמעשה, עד כמה שאני קראתי ושמעתי, זה אתגר עליון עבור מטפסי ערים להגיע לפסגה שלו, ואני יודעת שמאות אנשים נהרגו במשך השנים בדרך לפסגה. נכון?
אכן כך.
אכן כך. אז אני אתחיל ישר בשאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי במיוחד. מה הוביל אותך פנינה לצאת למסע טיפוס מסוכן, מרגש, להר האברסט?
אז אני אומר כך. הטריגר היה הפרישה שלי. תמיד הייתי מישהי לא קונבנציונלית שמחפשת שיהיו לה חיים מעניינים. זו נקודת המפתח. אני בכלל האמנתי שבאתי לחיים בשליחות. מאחר ועסקתי במשאבי אנוש, עד היום אחת המטרות שלי ללמד אנשי משאבי אנוש את האמונה והערכים שאני הבאתי לתפקיד. אז בוא נתחיל מזה, זאת אני. למעשה פרשתי לפנסיה בתקופת הקורונה, וממצב שיש לי עבודה מאוד משמעותית, שאני משפיעה על אנשים, שאני מרגישה שבבנק ישראל, שזה היה המקום האחרון שעבדתי, אני משפיעה על כלכלת ישראל. אני מאלה שילך עד הסוף עם המשמעות, ולמרות שהייתי משאבי אנוש, הבאתי את האנשים הטובים ביותר, הסתובבתי הרבה בחול, וניסיתי להשפיע כמייצגת את מדינת ישראל. חזון גדול, אתגר גדול, ולפתע פתאום הגיע הגיל ונפלו עליי השמיים. אני, שהייתי עסוקה 12 שעות ביום, מצאתי את עצמי סגורה בימי הקורונה, עם בעלי שפרש לפניי בבית, לא יכולה לצאת, זה היה האתגר, ההסגר, תקופת ההסגר, ובעצם מה עושים? לא הכנתי את עצמי לפרישה, מכיוון שהייתי שקועה בכאן ועכשיו בתפקיד שלי, וזה נגזר עליי. נכנסתי לתקופה הקשות שידעתי בחיים. נכנסתי למשבר מאוד עמוק, עד כדי זה שרזיתי מאוד, אפילו קצת דיכאון היה לי. ניסיתי להיעזר באנשי מקצוע, לא כל כך מצאתי מי שבאמת יבין מה אני עוברת, ולכן חיפשתי את הדרך. דבר אחד ידעתי, שאם אני לא יעזור לעצמי, אף אחד לא יעזור לי, זה תלוי בי. ויום אחד אני מתעוררת בבוקר, ככה כמו שאני, ואומרת לבעלי, מצאתי את הפתרון. אני עולה על האברסט.
ככה פתאום?
ככה פתאום.
זאת אומרת, נפלה לך איזושהי תובנה,
לגמרי.
שזה מה שאת צריכה לעשות.
ממש קמתי מלאת אנרגיות, אחרי שתקופה ארוכה הם לא היו איתי, ואמרתי לבעלי, זה מה שאני מרגישה שאני צריכה לעשות, כדי לעשות קו בין תקופת העבודה והתקופה החדשה שעומדת לפניי. הוא לא הבין מאיפה זה נפל עליו. זה גם לא היו החלומות שלי. מעולם לא חלמתי לטפס על הר האברסט. הרגשתי בתוכו שזה הדבר הנכון לי. טוב, בעלי יודע שאם הרגשתי, זה משהו שצריך גם לעשות.
זאת אומרת שהוא לא אמר לך, פנינה, יקירה, בסדר, אבל מה לנו ולאברסט?
הוא כן אמר לי, הוא אמר לי, תקשיבי, מה אני עושה טירונות עוד פעם? מה נפלת עליי עם הרעיון הזה? ואז אמרתי לו, תראה, אני יכולה לצאת לבד, זה בסדר, כי לא בהכרח אנחנו רוצים אותו דבר. לא, לא, אני אבוא איתך. לעשות את הסיפור קצר כדי שנתחיל ויהיה
נכון,
לנו זמן לדבר
נכון.
קצת על המסע. תוך 9 ימים הייתי על מטוס לנפאל עם קבוצה.
9 ימים כבר מצאת איך עושים את זה.
9 ימים איתרתי חברה כי אי אפשר לנסוע לבד, צריך לדעת לעשות את זה. אבל אני אגיד, היינו 9 גברים ואני.
9 גברים ואישה.
9 גברים ואני ואישה.
אז רגע, אבל כדי לצאת למסע כזה צריך להתכונן פיזית, מנטלית, 9
נכון.
ימים.
נכון. מבחינתי היה לי כושר גופני. הלכתי וקניתי ציוד מיוחד שצריך, והתחלתי לטפס במדרגות בימים שנותרו על למעלה למטה 8 קומות, ואמרתי, עם זה אני יוצאת ועם זה אני אתמודד. מבחינה נפשית, שאלת גם על הבחינה הנפשית.
נכון.
אמרתי לעצמי, זה בדיוק העניין. אני רוצה לצאת לאתגר, משהו שלא ראיתי, שאני לא יודעת איך הוא ייראה, שיראה לי את הדרך. אני והטבע, ורציתי מין שקט ולברוח מעידן השפע. זה ידעתי שאני רוצה לחזור לעולם בראשיתי כזה, מאוד בסיסי, שיאפשר לי לצלול פנימה לתוך האני שלי, ולשאול שאלות.
אז הגעת לנפאל, הגעת להר שם עם התשעה ואת.
חלקם יוצאי יחידות קרביות.
זאת אומרת, גברים גברים.
גברים גברים.
והם ראו אותך, הם שאלו איך, איך? או שהם...
הם ראו אותי בהתכנסות ואמרו לעצמם, ראיתי את הפנים, נו, זאת כבר תעכב אותנו, תעשה בעיות. ואני, כשראיתי את הפנים שלהם, אמרתי להם, זאת לא תעשה בעיות, זאת תעזור לכם ללכת.
נהדר.
לא יודעת מאיפה זה יצא לי, מאיפה הביטחון הזה, אבל ככה יצאתי נחושה לנצח ולהשיג את המטרה שלי.
אז יצאתם לדרך, נכון? כי אני ציוד, עלית וירדת במדרגות, ועם זה עלית לאברסט.
נכון.
ואני בטוחה שהיו שם אתגרים. ספרי לנו על האתגרים.
אז היו הרבה מאוד אתגרים, וזה היה חלק מהעניין. ראשית, התחלתי קצת לחקור, וגם שמעתי מהמדריך. יש שם אתגרים לא פשוטים. האחד, זה שאין דרך חזרה, מפני שאין כלי רכב. וואנס המטוס הקטן הוריד אותך בשדה התעופה, שאגב, הוא שדה תעופה הכי מסוכן בעולם, זה ידוע, מפני שיש לו מסלול מאוד קצר. המטוס הקטן שכשהביא אותנו, טס מעל הרי נפאל, מהגבוהים, שגבוהים מאוד, ובבת אחת, מגובה רב, הוא נוחת, יורד חזק עד למסלול, ותוך עליו לעצור תוך זמן קצר. ולכן הכריזו עליו, כי שדה תעופה הכי מסוכן בעולם.
זאת אומרת, אפילו להגיע לשם זה כבר מסוכן.
זה הרפתקה.
אוקיי.
נכון. וידעתי גם שאם אני אשבר, אני אצטרך לגייס כוחות, וזה מה שחיזק אותי דרך אגב, שידעתי שאין דרך חזרה. זה לא פינוק, אין פינוק. גם ידעתי שצריך לטפס כל היום על בולדרים, על אבנים ענקיות, בדרכים לא סלולות, ואכן כך היה. את כל זה ידעתי כשיצאתי, דחקתי את זה קצת הצידה.
ומי שרואה, יש שם מאוד, פנינה תשעה דינה ונאה, ואפילו מי שככה לא מכיר אותך, יגיד שברירית אפילו, נכון?
כן, יש כאלה שחושבים שאני מאוד
שברירית
והדינה.
כן.
מסתבר, גם אני הוכחתי לעצמי שלא כחו, והאתגרים הם אלה שמחזקים אותי, ובונים לי את החוסן, והתחושת ניצחון, שניצחתי את הפחד, וואו, איזה תחושה.
אז רגע, עד שניצחת את הפחד, אז את אומרת, הבולדרים, האבנים, זה שאין דרך חזרה, יצאתי לדרך, וזהו, סטו, אני בדרך.
זה לא רק יצאתי, זה ללכת 12 קילומטר ביום.
12 קילומטר
אתה, יש לך נקודות שאליהם אתה צריך להגיע ללינה, וקרה לנו ביום הראשון שמישהו אחר עיכב, לא אני, והגענו בלילה, הלכנו את פנסי ראש, כדי להגיע למקום שצריכים לישון בו. וואנס הגעת לשם, אתה מתקלח במים קרים, באזור של אפס מעלות, והחדר הוא מאוד קר וקטן. זה או אני או בעלי מתלבשים בחדר, כי שניים ביחד אי אפשר.
זאת אומרת, יש בדרך מקומות שאפשר אפילו ללון בהם, לישון, כן. זה לא שקי שינה, כן. בחוץ, אלא זה...
ללא שקי שינה במקומות, כן. האלה, אבל אתה חייב עדיין, להגיע למקומות האלה.
אבל עדיין מאתגר.
נכון.
וזה לא 12 קילומטר בדיזינגוף, זה משמעותי.
ממש ככה. אחד הפחדים, אגב, הכי גדולים שלי היו, לא רק שלי, אבל גם שלי,
כן.
זה אם הריאות שלי יעמדו בזה, או. כי אתה לא יכול לדעת את זה מראש. ואני אספר שהגענו למרגלות ההר, אחד היוצאי יחידות קרביות פשוט לא עלה, כי הריאות שלו לא עמדו בזה. אתה עושה כל יום בערב בדיקות סיטורציה, כדי לראות מה מצב הגוף, וגם לוקח כדורים, על מנת שיהיה ייצור מוגבר של כדוריות לבנות בדם, וכל ערב הייתי מתפללת, והייתי במתח, זה הדבר היחיד שקצת הוציאתי מאיזון, לעבור את המבחן של הסיטורציה.
זאת אומרת, הגבעים, ככל שעולים בגבעים, יש קושי בנשימה, נכון. ואפילו צריך לקחת כדורים, את זאת אומרת.
לגמרי.
ומהצעירים היו כאלה שלא עברו.
לא עלו.
לא עלו, לא עברו את המבחן.
אני יותר מזה יכולה להגיד שאיזשהו מדריך טיולי מארץ אחרת, לא מישראל, עלה למעלה כי, והוא ידע שהריאות שלו לא יעמדו, אבל הוא אמר, הגעת עד לפה, אני לא מוותר, והוא פשוט מת למעלה, אני ראיתי אותו, הריאות התפוצצו, והוא העדיף למות, אבל לעלות.
וואו.
וזה סיכון שצריך לדעת אותו, שאתה יכול להגיע עד לשם ולא לעלות. אבל אני, היה לי שיח עם הרבה, עם, את יודעת, עם השמיים.
כן.
עם מי שאת רוצה, גייסתי אותו, ואמרתי לו, הפעם תעזור לי לעבור את זה.
הרבה אמונה.
באמונה. באמונה רבה.
אמונה רבה. אז איזה אתגרים ככה היו שם, שככה, אז דיברנו על קור, דיברנו על להגיע למקום הלינה לפני החשיכה, כי אז נתקעים בדרך, דיברנו על האוויר, נכון?
נכון.
וזה לא רק את, זה גם בן הזוג שלך, שזה לא היה בדיוק החלום שלו, אבל הוא הולך איתך.
מה זה כיתר? הוא כיתר כל הדרך, תקשיבי, אני נהנתן, מה הבאת אותי לאכסניות ולמים קרים? אמרתי לו, הסכמת? תעבור את זה בשקט. והיום הוא מודה לי.
אז דיברנו על האתגרים, והאם היו במהלך הדרך רגעים שאת פנינה אמרת, זהו, אני מוותרת. אני לא ממשיכה הלאה.
היו. אז אני אגיד, ביום הראשון הוא היה היום הקשה ביותר, כי לא ידעתי לאן אני הולכת.
כן.
והיו, אתה יורד מהמטוס, אין פינוקים, אתה ישר מתחיל ללכת בעליות, וההליכה הייתה מאוד מאתגרת בחושך, אתה הולך עם פנסים, אתה לא מכיר את הדרכים האלה, והיא הייתה הליכה מפרכת שכבר אמרתי לעצמי, אולי בכל זאת עשיתי טעות ככה בנבחי ליבי, לא העזתי להעלות את זה לרמת השפתיים. והיום הנוסף הוא היה דווקא ביום האחרון.
כמה ימים הלכתם?
שבועיים.
שבועיים.
אתה הולך הלוך וחזור, אין לך דרך.
שבוע הלוך ושבוע חזור?
נכון. נכון. שבועיים אתה הולך יום-יום לפחות 12 קילומטר, עד שאתה מגיע לתחנה שאתה צריך, אין לך כמעט עצירות, למעט עצירה אחת לשתייה ומשהו קל לאכול, אתה הולך, והולך, אחרת לא תגיע. אין דרך חזרה. והיום האחרון, אני רוצה לומר, אם זה לא היה רדיו, הייתי גם מראה את התמונה. היום האחרון היה מאוד מאתגר, כי עלינו לקל הפתר, למקום הכי גבוה שהגעתי אליו, אני באופן אישי, יחד עם הקבוצה כמובן, זה לגובה של 5,600 מטר, שזה נחשב גבוה, זה אחרי הבייס קמפ, למי שמכיר קצת את האברסט, והיום הזה היה מאתגר, כי באותו יום קמנו ב-4 בבוקר, לפני הזריחה, כדי להספיק להגיע לשם. ולפתע פתאום, אז לא כוחותיי, פשוט הרגשתי שזהו, אין לי יותר כוח.
היום האחרון.
היום האחרון.
בישורת האחרונה.
ממש ככה. הטיפוס היה על אבנים גדולות מאוד. זה כמו, ואין לך במה להיאחז, אתה צריך לדעת לטפס. אז זה מפרך. ובאיזשהו רגע עצרתי, אמרתי לבעלי, אני מחכה לכם פה. אני לא מגיעה עד קל הפתר.
וואו.
והוא הלך להתייעץ עם המדריך, והמדריך אמר לו, פנינה יכולה, אני מכיר אותה. תלחץ, אל תוותר לה. ואז הוא אמר לי מה המדריך אמר, וזה נתן לי כוחות והמשכתי.
כשמישהו מאמין בך, כשמישהו מאמין בך,
נכון.
זה נותן את הפוש,
זה
נכון?
זה לא רק נותן את הפוש, זה המפתח להכל. אתה פתאום מגייס כוחות פנימיים שחשבת שאין לך, אבל אתה מוצא אותם, יש לך. זה קורה לנו הרבה בחיים.
נכון.
ואז גייסתי את הכוחות, אחר כך אני אגיד לך מה המדריך אמר, אבל הגעתי למעלה, ואז אני רואה, היו שם הרבה אנשים מכל מיני מדינות בעולם, כולם הסתדרו בטור, ומחו לי כפיים,
וואו.
חיכו לי. הם לא ידעו, אמרו להם רק מישהי מאוד מיוחדת תכף מגיעה, ואני התרגשתי, הם הניפו את דגל ישראל, ואני הלכתי בתווך במה שהם פתחו.
אני מדמיינת את זה ואני מאוד מתרגשת שאת מספרת את זה.
וכולם מוחאים כפיים, רובם כמובן היו צעירים, והם רואים אותי ולא מפסיקים לחבק אותי ולמחוא כפיים.
זה שווה את הכל, לא?
זה היה שווה את הכל. ואמרתי, וואו, אם הייתי עוצרת, מה הייתי מפסידה? שלא לדבר על זה שהמדריך אמר לי, תשמעי, עשיתי לך טריק, ואת הבחנת כנראה, אתה בן אדם שעלה הכי מהר לפסגה, אני פשוט התגעתי אותך, ואם בדרך כלל אני עושה את זה, אנחנו עושים את זה בקבוצות. שעתיים וחצי, את עשית את זה בשעה ושלושת רבעי. וזהו, הרגשתי שהוא מאיץ וזה מעל לכוחותיי, אבל הנה גייסתי כוחות ועשיתי את זה. זה קרה.
אז ספרי על התחושה, על הרגע הזה, שאת נמצאת על גג העולם, נכון? זה נקרא נכון. גג העולם.
לגמרי.
את, פנינה קרן, לא ילדה בת 20, עם דגל ישראל, ועשית את זה.
הנפתי את דגל ישראל בכזאת גאווה, אני רוצה להגיד לכם, והרגשתי שכלום כבר לא ינצח אותי. אני אנצח הכל. כמות הכוחות ששאבתי מהרגע הזה ומהמסע הזה, אי אפשר להסביר אותה במילים, ואני רק אגיד שאכן זה הוכיח את עצמו.
אז תראי, עכשיו אנחנו מגיעים לרגע של התובנות. כי עושים מסע, ואחר כך נופלים מהסימונים, נכון?
נכון.
אז את התובנות וההמלצות שלך למאזינים, אנחנו נשמע לאחר השיר הבא. אז תישארו עמנו, ואתם תקבלו כאן בשידור חי, תובנות מהאר ההימלאיה.
אפילו השמש תאמין לך, אומרים שהירח יתמלא כבר כולו ויופייך, כן תאמיני בעצמך ושלכת תעצר בך, מרבדים של שדות יוריקו לקראתך. בזול יקירתי, אל תתפתי למכור אותו בזול. הסתכלי על העולם, הוא הרבה יותר קטן ממה שאת חושבת. רק במראה שבחדרך יש משהו כזה, כזה גדול.
תאמיני בעצמך, איך לא, פנינה, שיר, אני חושבת, נכתב עלייך, נכון? גם הקרן והשמש, ותאמיני בעצמך, ואלוהים נמצא שם גם.
כאילו כתבו אותו עליי.
כאילו כתבו עלייך.
ממש.
אז את חזרת עם הרבה מאוד תובנות, ואנחנו לא נדבר על כל התובנות, אבל בואי נראה מה נספיק לתת לכם מאזינות ומאזינים, תקיעות בחיים, נכון? את יצאת למסע הזה, כאשר את אמרת, אני הרגשתי שאני תקועה. החלטת לצאת לאברסט. מה הכלים שלך לאנשים שמתמודדים עם תקיעות?
אז אני אומר שבכל גיל, זה לא עניין של גיל, וזה חשוב לי לומר שזה לא עניין של גיל, כי אני כבר שכחתי בת כמה אני, והחלטתי להתעלם מהגיל, אלא אם כן הגוף שלי יצעק הצילו, אבל זה לא קורה. הוא הבין שזה לא ילך איתי. אז הוא נשמע לי.
טוב מאוד.
אני חושבת שבכל גיל יש לנו מצבים של תקיעות. תקיעות יכולה להיות בגיל קטן יותר, במהלך חיי העבודה, באים אליי הרבה מאוד אנשים שתקועים במקום עבודה ולא טוב להם ומקושי באים לשם בבוקר, אבל הם נשארים שם, מכוח ההרגל, מכוח הפחד לעשות שינוי.
מכוח הקביעות.
הקביעות, שיקולים כלכליים ועוד ועוד ועוד. אבל איכות החיים שלהם מאוד מאוד לא טובה בלשון המעטה. ואני אומרת, באנו לחיים בשביל לחיות אותם. ובשביל לחיות חיים משמעותיים ומלאים, צריך... כל הזה, אני לפחות נותנת את הטיפים שעבדו לי ושאני מאמינה בהם מהמקצוע ברור. שלי, לחפש משמעות לחיים. אז אני אומר מספר מילים על משמעות. משמעות לדעת ויקטור פרנקל, שאני מניחה שרובכם מכירים את הספר שלו, האדם
מחפש,
מחפש משמעות, בדיוק.
ומי שלא קרא אותו מומלץ לחפש ולקרוא.
מומלץ שיהיה אותו בבית, נכון. וכל פעם לקרוא אותו מחדש, נכון. כי בכל גיל או בכל תקופת חיים מוצאים בו משמעויות אחרות. וויקטור פרנקל ראה במשמעות את הסוד של החיים, ואני מאוד מסכימה איתו. ומה שעשיתי במסע שלי זה לחפש את המשמעות החדשה שלי. המשמעות שלי סיימה את עבודתה עם סיום הקריירה שהייתה לי דאז, ואמרתי לעצמי, דיברתי עם עצמי הרבה מאוד בתקופה הזאת, אני חייבת לאסוף כוחות כדי לבנות את המשמעות החדשה שלי. אז אני אתחיל עם טיפים, אני פונה אליכם כעל המזינים, ואני אומרת, בכל גיל, אנשים מגיעים למצבי תקיעות, זה יכול להיות בזוגיות, בעבודה ובכל תחום של החיים. הרעיון הוא לאסוף כוחות ולהבין שלכל אדם שנולד יש את המשמעות והייחוד שלו. אין אדם אחד דומה לשני. העניין הוא לחפש אותה, ולא רק לחפש אותה, לחפש אותה בצורה פעילה. by doing, לא רק לשבת עם נייר, ותכף אני אגיד איך עושים את זה, ולעשות רשימות, שזה התחלת הדרך וזה מבורך, זה כבר צעד אחד קדימה שמקדם אותנו, אלא להתחיל ולעשות. מעגלי עשייה, כמו אדוות במים, שזורקים אבן, זריקת האבן היא התחלה של התהליך. זה שגייסתי אנרגיות לזרוק אבן, האבן יוצרת את האדוות במים, עיגולים קטנים, עיגולים יותר גדולים, וזה תהליך מתמשך. זה מסע. זה journey באנגלית. journey, מסע לחיפוש משמעות.
אז את אומרת, את חיפשת את המשמעות, ועכשיו את יכולה לתת כלים פרקטיים, שמחר בבוקר,
נכון.
לא מחר, איך שיסיימו את התוכנית, יכולים המאזינים והמאזינות לעשות.
בבקשה. אז קודם כל, אנשים שאני מקווה שהדבקתי אותם בחיידק של חיפוש משמעות, זה לא חייב להיות אברסט. פנינה הייתים לאברסט, אבל זה לא חייב. קודם כל צריכים להחליט שהם מתחילים למסע חיפוש. מגייסים אנרגיות ויוצאים למסע, הם לא יודעים איך הוא ייגמר, הם יודעים שהם ייצאו למסע. ובשביל להתחיל, צריך לשאול שאלות. שאלות קיומיות שאנחנו בדרך כלל לא עוצרים ושואלים. והשאלות האלה הם כדוגמה, למה אני באתי לעולם? מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי? ולהחליט, זה מתחלק להחלטות ושאלות. אחת ההחלטות שצריך לקבל זה שאני לא מתנהל ואוחז בהרגלים שלי אם אני מרגיש רקנות. אני מרגיש שמשעמם לי בחיים, זה אומר שאני לא נשאר ככה ומתחיל לשאול שאלות. והשאלה הראשונה שמאוד עזרה לי ואני רוצה מאוד להמליץ לכם עליה, זה לשבת ולהיזכר באותם מצבים שעשו לך ברק בעיניים. לכל אחד יש מצבים, רק אנחנו לא זוכרים אם אנחנו לא שואלים, שבהם הוא הרגיש שאיזה כיף שהוא חי את החיים והוא נהנה מהם והחיים הם ורודים. אלה המצבים שכדאי להיזכר בהם. ואני באמת ישבתי ונברתי, ולמה יצאתי למסע באברסט? אחר כך שאלתי את עצמי, כי אני פשוט אוהבת טבע ומרחבים ללא גבולות.
זאת אומרת, את אומרת, ברגע שאנחנו שואלים את השאלה הבסיסית, מה עושה לי טוב?
נכון.
מה נותן לי תחושה טובה? Mm-hmm. מה אני יכול לתת ולקבל? Mm-hmm. איזה מקום אני רוצה להיות, הייתי בעבר והרגשתי טוב איתו. נכון?
אף באוויר. הרגשתי שהעיניים שלי בורקות.
זה יכול להיות בילדות, זה יכול להיות בבגרות, זה יכול להיות כשהייתי ילד קטן, יכול להיות שהייתי בחורה, בחור, בצבא, בכל מקום, לשבת ולעשות את העבודה והחקר הפנימי, מה עושה לי טוב.
חלומות שהיו לי, ותמיד אמרתי, כשאני אפרוש לפנסיה, אני אגשים. אז מה קורה?
שוכחים.
לא ששוכחים, נשאבים להרגלים היומיומיים, ואז לא עושים את זה. ואני רוצה לבקש מכם, כדי לחפש את המשמעות, לעצור רגע ולהגיד, לא, אני מתחיל לחשוב מה רציתי כל כך. ולהתחיל, עכשיו, הרבה יותר קל לעשות את התהליך הזה עם חברה טובה, או עם מישהו מאוד קרוב, לא בהכרח צריך אנשי מקצוע. אני להפך, אני לא שאני מבטלת את העזרה המקצועית, אני לא רוצה
הפוך, נכון.
לפגוע באף אחד.
יש כאלה שמתאים להם דווקא נכון. ללכת לקואוצ'ר, למישהו שמיומן בשאלת השאלות,
נכון.
ואז הם עושים תהליך יותר רציני, או יותר סדור,
נכון.
אבל גם אפשר לעשות את זה עם בן זוג, בת זוג, חברה,
לגמרי.
מישהו קרוב, מישהו שמכיר.
נכון. יש הרבה מאוד אנשים שלא רוצים ללכת לפסיכולוג או you name it, לקואוצ'ר. זה בסדר.
זה בסדר
ובתנאי גמרי. אחד, שתעשה את התהליך, תעיז. צריך פה יעזה ולא לפחד.
ולצאת לא מהקופסה, לפחד. נכון, פנינה?
ולצאת מהקופסה בדיוק, ולהשתולל לגמרי עם הרעיונות, וחלילה, אני מזהירה לא לשאול, אבל את זה קשה לעשות, ואיך אני אעשה את זה? לא להגיד את זה. לא לשים עוד מקלות בגלגלים, נגיע לזה. השלב הראשון, עם חברה טובה, עם מישהו שמכיר אותך, ואתה מרגיש פתוח איתו, להתחיל ולהגיד, רוצה אני, בואו ניפגש, זה יכול להיות שניסע יחד למלון, למקום גם אחר ממה שאני רגיל להיות בו, וזה בדיוק מה שקרה לי, שאתה עטוף ומרגיש שמאוד טוב לך, וזה בדיוק הרגע להתחיל לענות על שאלות כאלה, והשלב הראשון הוא לענות על שאלות.
אז רגע, בואי נתקדם, כי באמת אין לנו הרבה זמן, והזמן דוחק בנו, אז קודם כל לשאול את השאלות.
נכון.
הגעתי לתשובות, אבל התשובות, את יודעת, זה, 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 זה דברים שהאדם אומר, רגע, איך אני יכול להגיע לזה? זה נשמע לי הגיוני, לא הגיוני, זה קשה, זה לא פשוט.
מצוין,
מה קורה אז?
שאלה מעולה. אנחנו בדרך כלל רוצים להשיג תוצאות מהר, ולכן אנחנו חושבים שמיד צריך להגיע לשורה האחרונה שחלמתי עליה. אבל הדרך היא זאת שמעניינת. הדרך, המסע שאני עובר בחיפוש הפתרון. אני רוצה להגיד לכם שאני מאז שהחלטתי לחפש לעצמי משמעות ולעזור לעצמי, כל שבוע אני שותה קפה עם שני אנשים חדשים שלא הכרתי, זה יכול להיות גברים ונשים, וזה פשוט גיליתי עולם ומלואו.
פתחת לך את
פתחתי
מקום
את מרחב
להיכרויות, ואז זה הביא לך
נכון,
משמעות חדשה.
נכון.
מה את עושה היום? בואי תספרי לה...
וואו, היום הגעתי למצב שאני דוחה עבודות, אני עם ברק בעיניים.
את ואני... עדיין עובדת, בוא נגיד למאזינים.
אני עובדת פול טיים.
פול טיים.
מהבוקר עד הלילה. אז אני אגיד על קצה המזלג מהר
כן,
מהר.
כן, כן.
אז קודם כל אני מרצה באקדמיה לתואר שני לסטודנטים, ונהנית מהדור החדש לעזור לו להגיע ולהיות יועצים ארגוניים. אני מנחה לפרקטיקום ונהנית מכל רגע. 6 קבוצות פרקטיקום אני מנחה. הדבר השני שאני עושה, קיבלתי תפקיד להיות מנהלת פרויקט העברת מערכות המידע של משאבי אנוש באגד, שהיא חברה בשינוי, חברה מרתקת, וזה משרה מלאה שאני עובדת בה. אנשים צעירים שם לא מבינים ואומרים לי, איפה עשית את כל זה? ואני כל יום לומדת משהו חדש. אני מחכה שהשמש תזרח ואני כבר אלך למקום העבודה כמו שהייתי באמת צעירותי. והדבר האחרון שאני עושה, אני מלווה מנהלים שחווים קשיים מהניסיון הרב שהבאתי, ומלמדת אותם להיות מנהלים יותר טובים, וביחד איתם מוצאת פתרונות, ותאמינו לי, השם שלי עובר מפה לאוזן, ורוב הנעזרים בי הם אנשים צעירים מאוד, שהם או בתחילת הניהול שלהם, או באמצע הניהול שלהם, והם לא משחררים אותי. אני כבר אומרת, אולי אני אשתחרר מליווי אחד. לא, אנחנו לא רוצים להפסיק.
אז ראשית אני אומר שבאמת רואים את הברק בעיניים, ואת התשוקה, ואת האהבה. ואת הבאת את זה לאולפן ביג טיים. אני מאמינה שהמאזינים והמאזינות לקחו את האנרגיה, את הסיפור, את כל מה שאת הבאת כאן, ממש ממש בצורה... אני רואה בזה מסע מעורר השראה. לסיום, ממש לסיום, כי יש לנו עוד את העיתונאית שרית יוכפז עם המלצות בשבילכם. מילה אחרונה ככה, משפט אחרון למאזינים שלנו.
אז המשפט שאני מאוד רוצה להגיד, וקחו אותו ברצינות, שאף אחד לא יגיד לעצמו, טוב, זו פנינה, אני לא יכול. אין דבר כזה שאני לא יכול. אם אני הצלחתי להגיע לשם בלי הכנה, כל אחד יצליח למצוא את המשמעות שלו. ולכו על זה. אל תפחדו.
תודה רבה. פנינה קרן, שפו, את השראה. מאזינות ומאזינים, רגע פנינה, תישארי עמנו, רגע. אני אצא לשיר לאחריו, העיתונאית שרית יוכפד, עם המלצות לפסח. תישארו עמנו, כי יש לה באמת המלצות נהדרות.
מלחמה בעצם לרקוד את כל המועקות לשיר אל תוך החושך לדרוע לשלוש דקות את הרהובי האושר ואין לי שום רצון להתייפייר ההתנסות הזאת היא קטע מאייר ולא אכפת לי לצפצל כי המשחק עושה לי כיף וסך הכל נעים וטוב לי לחפר עם גיטריסט ומטופל ועם קלידן שמתחצל ועם סיכוי אחד לאלף לאופר ואם הנערה לא תשחק אותה היא לא תבכה, היא לא תכריז על יום מותה כי זה רק ספורט, כן זה רק ספורט זה רק ספורט, רק ספורט כי זה רק ספורט, כן זה רק ספורט זה רק ספורט, רק ספורט כן החיים הם קו מהיר וזה דבר בטוח אבל הלילה יש לי שיר הכל פתוח נדמה לי שאצלנו כאן בארץ המותחת אתה מבין מי שמוכן את הסיכון לקחת ואין לי שום רצון להתייפייר ההתנסות הזאת היא קטע מאייר ולא אכפת לי לצאת כי המשחק עושה לי כיף בסך הכל נעים וטוב לי לחפר עם גיטריסט ומטופר ועם קלידן שמתחצר ועם סיכוי אחד לערב מעופר ואם הנערה לא תשחק אותה היא לא תבכה, היא לא תכריזה
אנחנו איתכם כאן ברדיו סול, וערב טוב שרית.
ערב טוב נעמי יקרה, וערב טוב מאזינים יקרים. ביקשתי לכם חומרים יפים לחודש אפריל ולקראת חג הפסח, חלקם אפילו בחינם.
אז יופי, אז אנחנו כבר מתחילות בהמלצות שלך. בואי שרית, תני לנו, חג הפסח ממש עוד שבוע, נכון? כמעט?
יום שישי הבא.
יום שישי הבא. אז בבקשה.
בכל המועד פסח, עם ישראל יוצא לטייל בארץ ישראל, חוזרים לבקר בצפון ובדרום, וכדי לתמוך בחזרה בשגרה, בנק הפועלים החליט לתת חסות ולפתוח מוזיאונים, אתרי תיירות בחינם, שכדאי לכם לעקוב אחרי עיתונות ולראות, תוכלו להיכנס בחינם בכל המועד להמון מוזיאונים, המון אתרים, ביניהם מוזיאון תל אביב, אונו, המוזיאון ישראל במרכז רבין, גוטמן, מוזיאון יעקב אגם, בצפון יהיה לכם אפילו את אתר החרמון, שהוא יהיה פתוח בחינם באדמון החולה, וכך בירושלים, תוכלו להיכנס למוזיאון ישראל, לטייל בטיילת החומות, ובמוזיאון ארצות המקרא, וכך גם בדרום. עכשיו גם יוצאו גם במבצעים ויפתחו את המרחצאות למי שלא יספיק להגיע לים המלח, יש שם גם הנחות ומבצעים וימי הולדת לכם. אני רוצה להמליץ לכם על הצגה נהדרת שנקראת חוקים לחיים, שאתמול את הפרימיירה של התיאטרון הקאמרי, והיא מתאימה לליל הסדר, ואני אספר לכם על הצגה בקצרה. חוקים לחיים, כשכולנו חוגגים את ליל הסדר, כל משפחה יש לה את החוקים שלה, איך להתנהל, את מי להזמין ואיך להתנהג. וכשאתם מגיעים הביתה, אז אתם לא נעלבים עם מישהו מהיר לכם על הליפוש או על המאכלים. ואילו בהצגה הזאת אתם מוזמנים להתנרח בליל הסדר של משפחה מופרעת. אבל יהיה כתוביות על הקירות ותוכלו לראות למה הם מתנהלים כך, ולפי זה תבינו שהחוקים לחיים מסמים לנו שלכל, זה גם קומדיה משעשעת, מעוררת התבוננות פנימית לנבחי הנשמה.
מי השחקנים? יש שחקנים?
שחקנים נפלאים, הודיה קורן, דודו ניב, ערן מור, יעלי רוזנבלט, וזה כל כך מרגש.
אז בקאמרי.
הקאמרי. עכשיו יש לנו עוד הצגה שהיא של הקאמרי, שהיא מאוד טובה, מדיה, שאני גם ממליצה לכם לראות אותה, אבל אני אספר עליה בתוכנית אחרת, כי זה סיפור עצוב קצת. עכשיו אני רוצה לספר לכם של עיריית תל אביב יפו נערכת לקראת חג הפסח, התקיימו שם סדרי פסח קהילתיים וציבוריים, אירועים ופעילות לכל המשפחה, ו-1200 אנשים שאין להם משפחות, יוכלו לקבל, אם הם ירשמו בעירייה אצל עובדת סוציאלית ואין להם מקום להתארח, יוכלו לקבל אירוע חינם ב6 מוקדים יפים.
אז רגע, זה חשוב. מי שמהמאזינים או מכיר או יודע או הוא בעצמו, עיריית תל אביב מערכת סדרי פסח למי שרוצה וזקוק. נכון?
נכון.
חשוב.
נכון,
יופי.
נכון. עכשיו, בירושלים התקיים במוזיאון ידידי ישראל פסח, ויחינו שם בכל המועד סדנה יחודית להכנת קמאות וציורי סתרים בעקבות מצרים העתיקה. התקיימו שם סיורים חווייתיים. אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מיוחד. שביקרתי, מוזיאון העיצוב חולון גאה להציג תערוכה חדשה שנקראת גיבורות אופנה ותקווה במלחמת העולם השנייה, עוצרת יערה קידר. מסע מעורר השראה אל מלחמת העולם השנייה, החושף את כוחה המפתיע של אופנה בתקופה של משבר קיומי. התערוכה מתמקדת בתפקידם של בגדים ופריטי לבוש, ומספרת את סיפוריהן של נשים שבעזרת דמיון, תושייה ויצירתיות מסעו דרכים להתמודד עם מציאות בלתי אפשרית ועצובה.
נהדר.
אז לכו לראות, אני בדקתי את זה עבורכם. עכשיו, גם כן, אני רוצה להמליץ, יתקיים עכשיו פסטיבל אקו. בין ה-14 ל-16, בכל המועד, כן, באפריל, התקיימו הצגות, ומופעים גם בחינם, בעיר אקו, ואחרי שהייתה לנו מלחמה, ולא יכלו ללכת לבקר בצפון, אז ממש מומלץ.
נהדר.
ממש, ממש מומלץ, וזה בכלל חוויה למשפחה. אני רוצה להמליץ לכם על סרט, שנקרא פינק ליידי. זה סרט חובה, מרגש.
פינק ליידי. אוקיי.
10 שקלים לאזרחים הוותיקים.
בימי שלישי, נכון? אוקיי, אז פינק ליידי, אז יש לנו כל כך הרבה המלצות, נהדר, אז יש לנו גם בצפון, גם בדרום, סרטים, סרט, הצגה.
אני רוצה לספר לכם שזה דרמה סוחפת, על חתונה ממבט ראשון.
סרט ישראלי?
כן, זה סרט ישראלי, אישה שהייתה נשואה והיו לו 3 ילדים, והיא מצאה תמונות שניסו לסחוט אותה, שבעלה הוא
גיי. לא, אבל אל תספרי לנו.
לא אספר לנו.
לא,
אל תעשי לנו. לא, אל תספרו לי, אתם חייבים ללכת לראות את זה. זה סרט מרגש ברמות, ואני באמת, יש לנו עוד כמה דקות, אני אחפש.
לא, זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לך, שרית יוכפז, על ההמלצות.
באהבה גדולה, שיהיה לכם חג פסח שמח וקשר ותהיו מאושרים.
תודה רבה.
והיום אני רוצה להגיד משפט אחד, היום מתקיים לערב הוקרה, כי אני תמיד מעודדת אתכם להתנדב.
כן.
אז פה במגדלי ים התיכון, היה היום אירוע הוקרה לגמלאים של המשטרה, והביאו שם להקה ששרה, ומאוד יפה. אז אתם הקהילה, תחפשו לכם תמיד להתנדב ולעשות טוב לזולת, ואם אתם רואים איזה מישהי קשישה ואין לאף אחד, תזמינו אותה אליכם הביתה לחג, ותצאו לים, לטייל, ותעשו כיפים.
תודה רבה, שרית, וחג שמח, ונשתמע בחודש הבא.
מקסימה,
תודה רבה. מאזינות ומאזינים, זהו, התוכנית שלנו ממש עומדת להסתיים. היום דיברנו על משמעות, ואני רוצה גם ממני לתת לכם, מאזינות ומאזינים, המלצות שיעזרו לכם למצוא משמעות בגיל הזהב לאחר הפרישה. כמו שפנינה אמרה, וגם אני ממליצה, צאו למסע. מסע פנימי, מסע חיצוני, באמת לא חייבים לטפס על האברסט, אבל חשוב לא להפסיק לחקור מה באמת הרצון שלכם, לגלות, לצאת מאזור הנוחות, וזה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות תחביב, לימודים, התנדבות, בדיוק דיברנו על זה, או אפילו טיול שתמיד חלמתם. הדבר השני, השקיעו בקשרים, קשרים חברתיים, כי בדידות היא אחד האתגרים המרכזיים לאחר הפרישה. אז תחזקו קשרים חברתיים, תפגשו אנשים חדשים, תצטרפו לקבוצות, תקימו אפילו קהילה, חבורה משלכם. והדבר הבא זה ללמוד, ליצור, כי הנשמה שלנו, המוח שלנו, כל הזמן זקוק לזה. אז הפרישה היא לא סוף קריירה, לעתים יכולה להיות ממש תחילתה של קריירה חדשה. עד כאן בעניין המשמעות. לסיום, מאזינות ומאזינים, כמו בכל תוכנית, אי אפשר שלא. האחים שלנו, החטופים, נמצאים עדיין בעזה, התמונות שלהם נמצאים כאן מאחוריי. אני מזכירה אותם בכל תוכנית, בתקווה ובתפילה שיחזרו במהרה. תודה רבה שהייתם איתי היום בשיחה החשובה הזאת. נתראה בשבוע הבא בנושא חיים, נושא חדש ומרתק. ואם אתם מצאתם ערך, נתרמתם, אהבתם את הסיפור של פנינה, את ההמלצות של שרית, תעשו, תעבירו את זה למישהו אחר שאולי זקוק לזה, כי מעשה טוב ולעשות טוב בעולם, זאת תמיד זכות גדולה. תודה לאחד שלי משה חייקה, שם מעבר לזכוכית. אני הייתי נעמי חייקה, נאחל לכולנו ימים של אור, תקווה והרבה שמחה. תודה רבה. שם בנערים וכפרים אתה עובר, שדות פתוחים מלאים בטות וריח גשם מתגבר.
הצעיף שלי על צווארך שומר מפני רוחות מזרח קרות הלוואי השמש תחמר כוח להמשיך הגעגוע כבר הרגל הפך ירח לאדום על מה אתה שם מסתכל הדאגה לך צורפת זוכר לחשת בפניי יהיו עדיי הכוכבים בלילות מסתובבת בין קירות בין חלקים של חלומות עד שתחזור יפה שלי בין טוב לטוב כל מה שהובטח כבר לא עומד בזמן הזה מונח על קרקע את הים בכל רחוק ומאומן אומרים ישב שפעם החיים עשה תפילה ימים שלמים עם לדעת הכוכבים שתחזור יפה שלי תהיה אותנו אוהבים הלוואי נוהב כל החיים נבחר בין טוב
ישנן בנות שמתלבשות כמו בזרות